לפניו. ומתוך זה, כשאדם ניגש באמת לזה, סיובה, היה תמיד מזכיר בשם הרב, ואמרתי לך על זה פעם באמת, עם ראשונים, כמלאכים, מכירים את זה? מה שהרב היה אומר על זה? ראשונים כמלאכים, כדאי מלאכים, אה? כן, ראשונים כמלאכים, אז אנחנו כמי אדם. אם אתה מסתכל על הראשונים כמלאכים, אתה מבין את הגדלות על את הבן אדם. אם אתה מסתכל על הראשונים בגוד העיניים, בגלל שאין בני אדם כמוך, אז בחמור. אז כשמסתכלים באמת בגדלות, בפענקות, אז המעשים הכתובים בספרי הקודש הם המעוררים הגדולים מאוד לייסד התבוננות נכונה ואחיזה נכונה בתחני האמונה, תחני האמונה. מול הלימוד במעמדי חכמים, זה כולם לברכה, מעוררים על זה, זה יותר קל, זה יותר ספציפי. כי חז"ל עוסקים בענווה ובכעס ובגאווה ובהסתפקות, ביטחון וכל המידות כולן. הנה, יש בהתבוננות הזאת, אדם יכול לקחת מאמר של חז"ל, למשל, שעוסק בעד לשון הרע, והוא יכול ללמוד את זה בשלושה אופנים. הרמח"ל מביא שלושה אופנים של האבות, גם הדרגה. יש בהתבוננות הזה האבות בהדרגה, לפי הבן אדם, לפי מה שאתה, לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל ההמון כולו. לשלמי, אז מה אתם? לא, לפעמים יש תפסים כאלה. שאתה צריך לומר את הטופס, זאת אומרת, אם אתה כזה תדלג לפסקה 14, אם אתה כזה תדלג, פה לא מדלגים. פה כולנו לומדים גם את ההערה לשלמי הדעת, גם הפקוטית וגם לכל הימון כולו. איך נדבר על זה? למה זה ככה? מי זה בכלל שלמי הדעת? בוא נראה. לשלמי הדעת, ומה שיתברר להם, כי רק השלימות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם, ולא זולת זה, ושאין רע גדול מחסרון השלימות והפק ממנה. מדובר כאן, שלמי הדעת האלה, ולא תלמידי חכמים שלמים, מכותרים בכל מידה טובה. כי הרי אנחנו עכשיו בדרך פנייה הזויות. אנחנו לא מדברים על אדם שהוא כבר, כן, איזה קדוש עליון. שלמי דעת זה תכונה בנפש שמתוך התבוננות ראשונית מתברר להם. כי מה שהם דורשים זה השלמות, זה טעם החיים. היינו אומרים בעברית מודרנית, אידיאליסט. יש אדם שהוא אידיאליסט. אדם שהוא לא נפגש באידיאל מימיו, הוא לא אידיאליסט, הוא לא יכול להיות אידיאליסט. אבל גם אחרי שאדם פוגש אידיאלים, לא בהכרח שהוא אידיאליסט. תכונה בנפש של אדם, זה מה שהוא קורא שלמי דעת,
שרפתנים.
מה? אנשים שרפתנים, כאילו, חותרים לדעת. ולא מתקורא לזה שרפתנים. כל אדם הוא שרפתן. אין אדם שאיננו שרפתן. אדם חי, הוא עולם שואף. יש אדם שהשאיפה שלו, שהוא קם בבוקר, זה מתי אני אגיע למיטה בלילה. זה השאיפה שלו. אני מכיר אנשים כאלה. שהשאיפת השאיפות זה לשבת רגל על רגל. אבל זה שאיפה. יש אדם שהוא שואף לא עושר וכבוד. כאן אנחנו מדברים על הדעת, ימי הדעת, אנשים כאלה, שהשאיפה יותר מרכזית, יותר דומיננטית בחיים, זה לחיות חיים שלי. קיבלתי מתנה, אני קם בבוקר, ואני נפגש עם המתנה הנפלאה הזאת, שמשנה שנתת לי טובה, שעזרת לי משרתי, וחמלה וכולי. אני מבין שיש כאן איזה ערך, איזה תכלית, עליון, מסגר, אני חי בשביל זה. כאילו כביכול, לא בשבילי, אלא בשביל התכלית. לא משנה, זה גם בשבילי, זה אני. אני בשביל התכלית, בשביל המגמה, בשביל האידיאל. זה שני אדם, שקורא לזה השלים. זה חשוב מאוד הדבר הזה, כי האידיאל, היותר גדול, הוא לא נופל מחוץ לאדם. מצד אחד אדם צריך לשלוט את עצמו, ומצד שני, השכחה הזאת היא לא שכחה באמת, אלא זה נושא שעבר בגלל זה הרבה מאוד, שככל שאדם הוא חפץ את השלימות של העולם, את השלימות האנושות, לטובת האדם, הוא מגלה שהוא יצליח במבוקש הזה, ככל שהוא יביא אל השלימות היותר גדולה בו בעצמו. ככל שאני אהיה שלם יותר, אז כך אני מקרין, ואני מעיר, ואני מחיה. וזה המבוקש. אני מבקש להיות שלם, מימוש עצמי. אבל אני לא מבקש את זה כדבר שפונה אליי, אלא מזה שזה האמת. וזה היושב, וזה הטוב, זה בצד. הדבר כזה, למשל, אנחנו לא נסביר עכשיו את הכל, את כל הפרק הזה, צריך לקרוא את כל הפרק בעד כפן, זה הרבה. אבל אני אסביר לכם את הנקוד. אבל, אתה יושב לומד שמירת הלשון. אנחנו קצת דיברנו על זה בהקשר אחר, דם לומד שירת הלשון. הוא לומד שמי שמדבר לשון הרע, אז הוא מגיע לכך וכך גיהנום, ונותנים לו את כל זכויותיו, ונותנים לזה שהוא דיבר על הלשון הרע, וכל מיני, מעמיקים לו כל מיני שאול ועבדון וזה. אבל אדם מגיעים, אני רוצה את הטוב, אני לא מוכן לחיות, אני לא מוכן לתרד את השונים בשביל להימלט מגיהנום. לא בגלל שאני לא מאמין בזה. אבל זה לא עניין. אני רוצה לעשות דברים לשמם. אני רוצה לחיות חיים ערכיים מצד הערכים עצמם. לא בגלל הנזקים שכן. אז מה נגיד לו? אתה יודע מה? חבר, תדלג את זה, תדלג את המאמר הזה, תדלג למקום אחר. לא. אנחנו נראה שאותו מאמר של חז"ל, אותה הדרכה, אותו מדרש, אותה סוגיה מוסרית, היא נלמדת, היא נקלטת אצלנו בהערות שונות. שלימי הדעת, המציאות היה משלימי הדעת, בלי שום זה. והוא ייסד שילמדו שמירת הלשון. שמירת הלשון, בכל הדעות בספר, עם המון גנזת וגיינום, והמון אנשים, וכל מה שאתם גם לא עושה. אז מה זה? שירה את לומדים. שירה את לומדים. אותו מעמד עצמו. אתה, לא שזה לא אמת, זה אמת גדולה, כל האנשים וכל מה שכתוב, כן? זה אמת. אני לא, זה לא מה שמעניין אותי, זה לא מה שמדריך את חיי. אבל אני מבין מזה. אני מבין שאותו דבר, שהוא, לא שאני מפחד מאשת גיהנום, לא סגנון הזה של מה שהייתי פעם חלטת, של איזה איש חילוני, על האש, על שיפוט כזה, ולא, אלא אני מבין שכשחזל אומרים שגיהנום יכול להיות, אז הם מבטאים את ההיעדר, את הכיסרון של השלימות הזה. אז אני לא מפחד, אני לא מפחד מהכאב, או מפליטות הקרבות, תכף נראה, כאן מדרגות מדרגות. אני רוצה לחיות חיי מצד האמת, אבל זאת האמת. אם חז"ל באים ומביאים את הדברים האלה ככה, אפשר לראות את זה במערל הרבה פעמים, מסביר, ינון, זה הדר, זה הדר השלימות, זה הדר החיים. אני רוצה לחיות בשביל החיים, בשביל אביתת החיים, בשביל תושת החיים, בשביל השלימות של החיים. אז הביטוי הזה שבחזל מביע שכאן יש חיסרון עצום בחיים. שאם אני רוצה לחיות את אידיאל הטוב מצד עצמו, אני צריך להיות באור ראשון. יש אדם, אני אגדים לכם כבר, יש אדם שהוא לא במדרגה של שלמי אדם. הוא לא במדרגה. מה לעשות? זה עבוד, זה לא עבוד. אבל יש דברים בחיים שלו שהם כן מעניינים אותו. למשל, מעניין אותו מאוד המעמד שלו בחברה. אז גם לא נשאר, ואין לו, אני מקדים את הכל בגלל שאני יודע כל זה, לא נספיק את זה. אז אני כאן, אומרים לו, תשמע, אם אתה תעשה דבר כזה וכזה, יגיעו לך, אתה תהיה הסגן המנהל של החברה, יהיה לך העלאה במשכורת, יגיעו לך, אני יודע מה, אז אומרים לו, תשמע, אתה יודע מה, אתה תהיה את המנכה של החברה, כמה זמן, במנכה, אתה גנה הבאים, עד גיל 65 גג, אולי אפילו תהיה מנכה, וזה לא הרבה זמן. אבל אחר כך, זה 120, שם מחלקים את התפקידים, והרבה מאוד זמן, ואין סוף זמן. אז תשמע, אתה רוצה להיות סמנכה, אתה צריך לעשות מצוות, מעשים טובים, אתה רוצה שם להיות במעמד. אז הוא יגיד, תשמע, אני מאמין לרמב"ם בזה, אבל אני מוכן לקחת איזה כזה חדרון, ככה מקומה רביעית, איזה משהו קטן שכזה, לא, צריך. די שאני לא אהיה מן הרשעים ומי הזה. אומרים לו, אבל אתה לא, זה לא ככה. טוב, נגיע לזה, נדבר על זה יותר, אני רק רוצה לצייר את הציור. יש אדם שהוא לא, גם את המעמד זה גם לא מסתכל קצת. אבל יש משהו שכן מסתכל קצת. וזה מסתכל את זה כל אחד, המקור. המקור, אדם מקבל מקור, שהוא אוהב ולפן. זה מאוד מדרבן אותו. הוא מוכן לעשות הכל שלא לסבול. פיזית. ואומרים לו, תשמע, גם זה שייך לעניין. לא רק פיזית, לא רק פיזית, יש עוד דבר. יש הערות והערות. למה צריך? מי שלומד מסילת ישרים, מסתום הוא משלמי הדעת. באיזה מידה? זה להיות משלמי. זה מפיק הזה. האמת היא שהרמח"ל מביא כאן שלוש הערות, אבל זה לא כל כך פשטני. למשל, יכול להיות שהאדם הוא בגדר של שלימות הדעת ביחס לתחום מסוים בחיים שלו, ביחס לתחום אחר הוא לא מסובב. יש תחום מסוים שהוא יכול להיות כבר במדרגה יותר גדולה, יותר טהורה. הוא באמת יכול לעשות את הדבר הזה מצד עצמו, מקום אחר יש לו כול שם. אז אתה יודעת, לא עוד. יש תקופות קצת בחיים. אני חושב שהזכר את זה. אני בטוח שהזכר את זה, וזה נוגע מאוד לכאן. אני חושב שהזכר את זה, ואמרתי שזה נחזור את זה. זה מה ש... פעם, אבל אומר לזה כמו לברכה. שאל את הנזיר. תודה לי כבר, תמיד שרבן עושה. אז הוא שאל אותו, ביי לה, אמר לו, אני לא יודע מה לעשות עם זה. יש לי ירידות, יש לי שרות נפש. אז אמר לו הנזיר, אז מה אתה חושב? שלי אמר לי, יש לי ירידות. זה לא מטבע האדם, להיות קבוע כל חייו העניין. וכשאני עולה, אני עולה למטה, למטה. עד השולחן. תחת השולחן, אני לא יורה. איך זה? נוגע לדברים האלה. נמצא שלמות הדעת. נמצא הערך האידיאליסטי של האדם. אז הוא לא יורה את כל הגוף. אדם שהוא חי, חיים, שכל הזמן מה שמן טוב, מה שמן גיב אותו, מה שמן ין אותו, זה לחיות חיים שלמים, לחיות חיים אידיאליים, כל דבר. אדם כזה, הוא ילך ברחוב. יש שם איזה מראה לא צנוע, הוא לא יראה. הוא לא יראה, שבכל אופן העיניים נעצמות מאליהן, והמחשבה מתארת מאליה. זה מה? אצלו זה לא מפריע אפילו שיהיו חיילות ביחידה. כל כך טוב, הוא לא שם לב. יכול להיות אדם כזה, אולי, ספר צדיק, אולי. אבל יש רגעים אחרים. יש רגעים אחרים. אז אם זה הכוח שמחזיק אותו, הכוח הזה שיש לימוד אדם, ברגע שהכוח הזה לא קיים, ברגע שהוא ירד, יש לו מגרנה, הוא עייף מאוד, הוא לא בדיוק ברום המעלה המחשבתית, הטהורה, עכשיו הוא יוצא החוצה, אז הוא נופל, נשבע, הוא מתרסק. אבל אם הוא יודע שנוסף על משהו הוא באמת משתוקק להיות משלמי אדם, אבל יש עוד צדדים בחיים, ובנוי בו גם ההערות לפחותים, הוא גם קנה בעצמו את ההכרה המומקת של אחתו זה מקום. זה לחתור, זה לבזבז את שולחנו לעתיד לבוא, זה ביזיון נצחי אמיתי. אף פי שבזמן שהוא בגובה, והוא מעלתו, הוא לא זקוק להערה הזאת. לא רק שזה לא זקוק, זה קצת מעליב אותו. מה אתה... זה מה שמעניין אותי. כמו שהבאנו את הדוגמה הזאת פעם, שהרמב"ם מחנך, איך מחנכים את תלמוד תורה, אז אומרים לילד הקטן, תלמד תורה, תקבל בנק. אגב, הוא אומר שם אפליות ואלוזים, אבל זה לא כך הולך, אבל לא משנה. אז אחר כך, גדול קצת, אז אומרים לו, תלמד תורה, אני אתן לך כסף. נטוס. אחר כך, גדול יותר, אומרים לו, תלמד תורה, תהיה רב גדול. אחר כך, אומרים לו, תשמע, הוא כבר בניפוטר. הוא כבר לא צריך לכל זה. אבל מה אם תיקח אדם גדול? שהוא מבוגר, הוא לא למד. תגיד לו, אתה תלמד תורה ואני אתן לך בנבא. אז יזרוק את הבנבא בפרצות, גם את התורה הוא יזרוק. הוא לא רוצה בנבא. הוא עבר, אז יש מצב, כשאדם נמצא בשלמי הדעת, אז אומרים לו, תלמד תורה, תקבל פרס בעולם הזה, בעולם הבא. זה קטן, זהו. זה קטן. אני לא בשביל זה, אני חי חיי תורה. אני חי בשביל האידיאל, נכון? אבל יש רגעים בחיים. שהאידיאל לא מאיר בכל זוהרו ובכל תוקפו. יש רגעים של חולשה. ואז אדם מתפתל, והוא נופל. ואז חשוב מאוד שיהיה בנוי בתוכו. זאת הערה של הפחותים. שבסדר, הוא לא יכול עכשיו לעצום עיניים בגלל האידיאל הגדול של טהרת המחשבה והרעיון. לא מסודר. אבל מההכרה הפנימית, שמזה הוא יסבור סבל גדול, בעולם הזה, בעולם הבא, שזה יהרוס לו את החיים, את חיים משפחה וכו' וכו'. לא, זה כבר כן יחזיק אותו. יחזיק אותו, יחזור למדרגתו, יחזור למעמדו, ויעלה שוב להיות משתמש. כן, הדברים האלה הם חשובים. בואו נראה לפחות את הראשון. אולי יש בהתבוננות הזה פרות בהדרגה. שלמי הדעת של החוטים יהיה, בכל הימון כולו. שלמי הדעת יהיה להם הערה במה שיתברר בהם, כי רק השלימות הוא הדבר הראוי שיחמד מהם ולא דבר. ושאין רע גדול מחסרון השלימות והרחק ממנו. אולי אחר שיתבר זה אצלם. להתבר להם, מה זה דבר אחד. אני אומר, אני חוזר. לא מדובר כאן על אדם שהוא בין תקילה ודלת, אבל יש לו את היכולת המוכנית הזאת לקלוט שהדבר שראוי שיעמוד במרכז החיים זה חיים דרכיים, חיים של שלמות, ומתוך